פסקה אחת.
לא בור והמארץ.
הדברים שאנחנו עומדים לקרוא נכתבו בסערת רוח, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. בסדר? זה מה ש... ולכן זה גם מסביר את האופי הסוער של מה שאנחנו עומדים לקרוא. נחתם עוון שופכי הדמים. מה זה נחתם? הוא כמו קטם. קטם שאי אפשר להסיר אותו יותר. מלכי אדמה הזדים וכל מרגיזי ארץ. האמת היא שבעקבות מלחמת העולם הראשונה התמוטטו כמעט כל האימפריות שהיו אז. האימפריה הרוסית, האוסטרו-הונגרית, הגרמנית, אלה הן שלושת האימפריות הגדולות שהיו אז באירופה, התמוטטו. לא יחופר לארץ, לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. כן, זה פסוק בפרשת מסעי. והכפרה מוכרחת לבוא. איך זה יחופר? ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו. עם כל שקרן ותרמיתן. עם כל זוהמתן הרעה והרסן הצפעוני. כן, זה קיצוני מאוד. כלומר, התמוטטותה של התרבות האירופית. כל התרבות המתהללת בצלצלי שקרים מוכרחת להיכחד מן העולם. ותחתיה תקום מלכות עליונין קדישין. מאיפה בא הביטוי הזה, מלכות עליונין קדישין? מה אתה אומר? מהזוהר? מה אתה אומר? מהזוהר? ספר דניאל. זה ביטוי בדניאל. כן, כתוב בדניאל. טוב. ומי זאת מלכות עליונין קדישין בדניאל? מלכות ישראל. כן, כלומר צריכה לקום המדינה, מדינת ישראל צריכה לקום, ולהחליף את ההנהגה הרוחנית של העולם, מהנהגה של העולם הנוצרי, להנהגה של נביאי ישראל. אורם של... מה?
אתה לוקח עוד מלחמה אחת, מלחמה להגיד.
כן, זה הבעיה. הרב לא ידע שתהיה עוד מלחמה. הוא קיווה שהמהלך הזה כבר יסתום את הגולל על כל השקר ההוא, ושמיד תופיע מלכות ישראל. הוא צופה את הדברים האלה בצפייה, הייתי אומר, מעל היסטורית, מטה היסטורית. כן. אפשר גם את זה לומר. כן, אבל אם היית שואל אותו אם זה יקרה ככה, הוא לא חשב ככה. בסדר? אורם של ישראל יופיע. לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה. בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. על אור חיי העולם ועל התום והאמונה אשר לברית עולמים. למה הוא מתכוון? עמים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. למי הוא מתכוון? וזה העמים שהוגים ריק. זה נוצרים, נכון? שמשתחווים להבל וריק. וריק בגמטריה ישו. כן? זאת אומרת שהם הוגים ריק, והם רוגזים על השם ועל משיחו. מה זה? זה התיאולוגיה הנוצרית, נכון? שהיא מסרבת לקבל את המשיחיות במובן הישראלי, והיא ממציאה במקום זה מיתוס משיחי משלה. כן? הם רוגזים על אור חיי העולם, ועל השכינה, ועל התום והאמונה, אשר לברית עולמים. מה זה ברית עולמים? איזו ברית?
שיש לקדוש ברוך הוא
עם עם ישראל. נכון? כלומר, הברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, הנצרות מערערת על התוקף של הברית הזאת. נכון?
הם אומרים שהם
ישראל. כן? כמו שהם אומרים בכנסייה, אנו ישראל עם קדושך. כן. ברור. אז הם אומרים על עצמם שהם ישראל הם גנבי זהות, וכאשר בונים תרבות שלמה על שקר, תרבות כזאת לא יכולה להצליח. ותעודת הכישלון של התרבות הנוצרית, זה בסופו של דבר מלחמת העולם הראשונה, ועוד יותר מלחמת העולם השנייה. עד כאן ברור? מה? טוב. וישראל יראה בעיניו שילומת רשעים. מה?
זה האסלאם שגם עכשיו תורם
על שקר הכל ו... כן, ודאי. הוא כבר נופל.
האמת ששם אז לא הייתה כאילו התחושה שלי על האסלאם, כאילו היה פועל יוצא.
האסלאם בימי הרב קוק? היה חסר משמעות. כן, ודאי. הרי גם האימפריה העותומנית נפלה. כן? היה חסר משמעות. זו התקופה הקולוניאלית. רואים את זה, מה? אתה לא רואה את זה? לא, שום דבר. שום דבר. הנה, הוא אומר לך, איפה בחייך? איפה? מה? כלום, שום דבר. הם נכנעים. לא, שום דבר. צריך להבין משהו. אנחנו היום מדינה עם אחד מהתוצרים הלאומיים הגבוהים בעולם, כשמסביבנו כולם מבחינה כלכלית על הקרשים. יש אפילו מבחינת המדדים של אונסקו, מספר הספרים שמודפסים, כן? יש ספרים חדשים באיזושהי מדינה. אז יש מדד של אונסקו שמודד את הדברים האלה. מספר הספרים שמודפסים בשנה, החדשים, כן? בכל העולם המוסלמי כולו, מגיע בדיוק למספר הספרים החדשים המודפסים ביוון בשנה. כן? זאת אומרת, יוון, שהיא מדינה קטנה, אז היא מדפיסה יותר ספרים מכל העולם הערבי. זאת אומרת שהם נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. אז צריך להבין, הדבר הזה יוצר אצלם תסכול אדיר. הם יודעים את הנתונים האלה. זה לא רק אני יודע, הם גם יודעים. הם יודעים שמבחינתם אלוהים איתם. הם מייצגים את האמת האלוהית, והם נחשלים בעולם. והדבר הזה גורם להם לאלימות עצומה. איזה מין ניסיון לעשות כמו היפנים בפרל הרבור, להכניע את אמריקה, להכניע את העולם המערבי. כן? אבל הגמרא דנה בזה כבר. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, תהיה מלחמה גדולה בין אדום לבין פרס. והשאלה מי ינצח? מחלוקת תנאים שם. בסוף ההכרעה של הגמרא, שאדום תנצח. מדוע? כי אדום יודעים להחריב את המקדש, אז הם חזקים יותר. הם חזקים יותר, זאת אומרת שיש להם יותר כוח.
להחריב את המקדש?
כן, יודע מה זה להחריב את המקדש של הקדוש ברוך הוא? צריך להיות חזק מאוד בשביל זה. כן. יש עליונות מוסרית לכוח גם. זה מסוכן לומר את זה, אבל יש דבר כזה. אני לא בטוח שיש להם עליונות מוסרית. הרי הוויכוח היום בין העולם הערבי לבין העולם המערבי הוא ויכוח מוסרי. לשניהם יש יתרונות, לשניהם יש חולשות.
השאלה היא מה אנחנו אומרים, כי אנחנו מצד אחד אומרים, יש קריסה של התרבות המערבית, ומדעים אותה בהחלשות מול איראן, ובהשתלטות המוסלמים על אירופה, ובכלל בכל הדלגיטימציה של האירופאים כלפינו. ומצד שאנחנו גם מזהים בחלשות של העולם המוסלמי, אז איפה אנחנו מזהים את זה? אנחנו רוצים שהאירופה תקרוס,
אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים מה שכתוב כאן, שאור ישראל יופיע, נכון? כתוב כאן, וישראל יראה בעיניו, ואור ישראל יופיע, לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יגורית וכו'. נכון? זה מה שאנחנו רוצים. כלומר, יש לנו תפקיד בתוך הסיפור הזה. עלינו עכשיו להביע את התרבות האנושית האמיתית. כן? כן, נכון. נכון.
זה קצת רחוק
מהמציאות. כן, זאת אומרת שאתה אומר שדברי הרב קוק, כפי שאני ציינתי בהתחלה, אינם מתארים את המציאות כפי שהתרחשה. אבל הוא רואה את הדברים באופן מטה-היסטורי. כלומר, הוא רואה את הדברים בגדול. וזה נכון, בגדול הוא צודק. אז זה התעכב. כלומר, הייתה מלחמת העולם השנייה, הייתה השואה, היו הרבה צרות. אבל בסופו של דבר, כל זה מצטרף לתהליך. ארוך, אולי ארוך מדי, של קריסה של התרבות המערבית ונתינת מקום להופעת אורם של ישראל. אם עם ישראל היה מקים את מדינתו מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז יכול להיות שהיינו חוסכים את כל הבעיות האלה. כלומר, יש איזו אחריות של עם ישראל פה, כלפי המצב של האנושות. כן.
הרב הוא,
לא הבנתי את השאלה. נכון. הוא כן מדבר, לא הבנתי למה אותו משהו לא מדבר. הוא אומר ישראל, אור העם של ישראל יופיע וכו'. מה? בשביל הגויים. ודאי. אם עם ישראל מופיע, כלומר האור של עם ישראל מופיע, צריך שמישהו יעשה את זה, לא? מי זה שצריך לעשות את זה? יהודים או גויים? אתה תביא שחקנים מבחוץ? על מי אתה מדבר? כן, כלומר, אם אתה אומר אור ישראל יופיע, סימן שיש ישראל, לא? כן או לא? לא הבנתי את ה... אתה מבין אותי או לא? זו תקופה שאז התחילה עלייה לארץ ישראל. בתקופה שבה הרב מדבר, יש כבר התחלה של יישוב בארץ ישראל. יש פתח תקווה, ויש ראש פינה, מקווה ישראל, אפילו שכונות חדשות בירושלים. בוודאי, הרי הוא אמר את זה בפסקה א', כשלמדנו את פסקה א', בעמוד י' ג', עסקנו בזה, נכון? הוא אמר את זה בסוף הפסקה. טוב, איפה היינו? יצעוד, מה? איפה עם ישראל היה במלחמת העולם הראשונה? כלומר, אתה לא מסכים עם מה שקראנו בפסקה ז', נכון? כלומר, שאלתך היא ערעור על הנאמר בפסקה ז'. כן או לא? למה? כתוב בפסקה ז'. כן? קנאת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת, היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו. נכון? האם היינו גורם פוליטי במלחמת העולם הראשונה? במידה מסוימת כן. היינו גורם פוליטי, חלש, אבל קיים בכל זאת. היינו אז גורם פוליטי חלש אמנם, אבל בכל זאת בעל משמעות, ההסתדרות הציונית באותם הימים, לחצה על ממשלת בריטניה, לתת את הצהרת בלפור. לא רק שהיא לחצה, זה גם עזר. בסוף ניתנה הצהרת בלפור, ובמסגרת התמוטטותה של האימפריה העות'מאנית, אז הבריטים כבשו את האזור הזה, ואחר כך קיבלו מנדט מחבר הלאומים כדי להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אז היינו גורם פוליטי, משמעותי. בין היתר גם היה ניסיון של תנועת נילי המפורסמת, נכון? שסייעה לבריטים נגד הטורקים. 13 אנשים, נכון. 13 אנשים... והם פעלו כדי שבריטניה תהיה בצד של הציונות. האם זה עזר או לא עזר, זה סיפור אחר. אבל הם עשו את זה בשביל זה. לפעמים 13 אנשים זה מספיק כדי לשנות את העולם. נכון? אני ואתה. לא, אז במשלט ישבנו. כן. אולי בזכות אותם זמנים. יצעוד, אני ממשיך כאן בפסקה. יצעוד על חורבנם של המתהללים באלילים החדשים כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. אז ידע ויווכח כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע. ותשועת השם בו תבוא. ענדפת הכוח של הגויים שקויי כוס התרעילה מוכרחת היא לבוא. פתח השם את אוצרו ויוציא את כלי זעמו. אז הרב אומר דברים חריפים מאוד. השאלה היא, האם אירופה מסכימה לדברי הרב קוק. מן הסתם שלא. הנה אומר, אם עוד תתאמץ אירופה וכל גוייה להחזיק מעמד בצביונה, לא באמת ולא בצדקה, את השם לא ידעו ודרכיו לא יחפצו ללכת בהם. מצב זה הוא רגעי ברגעי התולדה. אז זה יכול להמשיך עוד 50 שנה, 80 שנה, אבל זה נגמר. כן, היה פעם קונגרס עולמי לפילוסופיה במונטריאול שבקנדה. ואז הדיון היה, האם יהיה קץ לתרבות המערבית? מעניין, מתי שאלו דבר כזה? כן, אחרי הקבורה אתה שואל, האם החולה יחיה? כן. אור התשובה יופיע בהכרח, וישליך איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, זה פסוק בישעיהו, וישוב הכל אל טוב השם. אז תיכחד התרבות ההובית בכל יסודותיה, ספריותיה, תאתראיה וכל מכונותיה, וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם, וכל נימוסי החיים הרעים וחטאים, כליל יחלופו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לאחר נפילת תרבות אירופה של המאה ה-19, קם הפוסט-מודרניזם. במה הוא טוב יותר ומתקדם יותר? מרגלה בפומה יהודי רבנן לומר שהפוסט-מודרניזם יש לו מעלה אחת, שהוא מאפשר גם ליהדות מקום. נכון? הרי הפוסט-מודרניזם אומר שאין שום אמת. הכל עניין של נרטיב. אז יש גם נרטיב יהודי. מהבחינה הזאת, זה הצד של המעלה בפוסט-מודרניזם. והיה ניסיון אפילו של ניסיון רבני לתת פרשנות פוסט-מודרניסטית ליהדות. הצליח, לא הצליח, אני לא בא לשפוט. אבל זה הצד, שאלת מה הצד החיובי, אז זה הצד הזה. כן.
מה היית פרשנות פוסט-מודרניסטית?
יש פרשנות פוסט-מודרניסטית שאומרת שמאחר והקדוש ברוך הוא מתגלה בכל, אז אנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא דרך היהדות, אבל יש גם אופנים אחרים לתפוס אותו. כן. זה אני לא משתכנע כל כך מהניסיונות האלה, זה ללכת קצת יותר מדי רחוק. אבל יש ספרות כזאת שנכתבת בימינו. כן.
אני חושב שבאמת, כל דבר שקרה במוראות, המבוא היהודי הפך להיות לחלק אינטגרלי מהמציאות. למשל, מיד ההפכה הצרפתית, שהבינו שיש לך איש, לא רק כל אדם, הוא יכול לחיות באמונה שלו,
זה למעשה... זה סובלנות. סובלנות זה לא פוסט-מודרניזם, זה שני דברים שונים. בסובלנות אתה יכול להגיד, אני חושב שאתה טועה ואני צודק, אבל מכל מיני שיקולים אני נותן לך גם כן להביע את דעתך. הוא נותן לך את הזכות לבטא את עצמך. הפוסט-מודרניזם אומר שאין בכלל דבר כזה אמת. אין אמת. אלא הכל עניין של נרטיב. בסדר? כן. ככל שהעולם יהיה יותר רע, סימן שיהיה יותר טוב, לא?
מאיפה הוא באמת
מסך לשאול את זה? הוא קרא בתורה פסוק מאוד מעניין. בראשית ברא אלוהים. אם בראשית ברא אלוהים, סימן שהעולם יהיה לטובה. ופשוט מאוד, לא? טוב, הלאה. כן, תמיד השאלה, מניין לנו שיש עולם הבא? כתוב בתורה, בראשית ברא אלוהים. סימן שיש עולם הבא. אור התשובה, ונסגר, הערג הרוחני והמעשי. מה אתה רוצה?
לא, כאילו מעשי בהתחלה, באותו תקופה, הוא מדבר על תשובה שהבני ישראל, הרוב של העם היהודי, התפתה לדרכים אחרות של קומוניזם ושל כל מיני רעיונות אחרים, ודווקא התרחקות התשובה מהמקור היהודי לבד.
מה השאלה?
אני אומר, איך הוא רואה את זה, החזרה בתשובה? החזרה בתשובה ישנה...
הוא לא מדבר על חזרה בתשובה של עם היהודי בכלל. הוא מדבר עכשיו על חזרה בתשובה של אירופה. הערג הרוחני והמעשי אשר בצביונו ההובי לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו בעד שפך דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת, הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. כן? כלומר, אם אירופה, עם כל היסודות המוסריים, אמוניים שלה, הגיע בסוף למלחמת העולם הראשונה, זה עדות רטרואקטיבית על הכישלון. נכון? אני חושב שזה מאוד הגיוני מה שאומר. זורו רשעים מרחם, טעו מבטן דוברי כזב. כן? אחד הדברים המפתיעים למשל בשואה. כן? השואה הייתה משהו מזעזע, נכון? כמו שאני יודע. אבל אחד הדברים המעניינים, מי חולל אותה? כן? הגדולה בתרבויות האנושיות, התרבות המערבית. כן? כלומר, מזה אתה לומד, למה מסוגלת התרבות הזאת להגיע? כלומר, מה מסתתר במעמקיה? במעמקיה, את התמודע הקולקטיבי שלה? איך היא נותנת מדי פעם לנטיות האלה, האפלות, להתפרץ? עד כדי שהם הופכים להיות המגמה השלטת בתרבות האירופית. כולם היו שותפים בצורה זאת או אחרת, כולל בעלות הברית. כן? אז זה אומר משהו, אומר הרב קוק, אם זה מה שהם מגיעים אליו, סימן שיש משהו רקוב ביסוד. כן? חוץ מאשר בממלכת דנמרק, ששם דווקא הם הצילו את היהודים. כן? זה קושיה על שייקספיר. כן? טוב, הלאה. הארג הרוחני, כן, זורו רשעים מרחם, טעו מבטן דוברי כזב, מראשית יסודו, וכל מהלכו כולו אינו קיים עצת שקר ונכלי רשעים מסובכים, שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו. שכחי השם בחיליותם ונושאים את שמו על שפתם, בפיהם ובלשונם. כן, זה בעצם מה שהוא אומר על התרבות הנוצרית בכלל והמערבית גם בפרט. מה? כן, זאת אומרת, היא נושאת שם שמיים על פיה, אבל נעדר שם השם בחיליותיה. על כן, חרוב תחרב כל התרבות ההובית, ועל משועותיה יתכונן בניין העולם באמת ובדעת השם. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. כלומר, המהלך הציוני לפי הרב קוק בא להציב אלטרנטיבה ערכית רוחנית לעולם כולו. כלומר, מה אנחנו בונים פה? אנחנו בונים כאן את המרכז הרוחני של העולם. זאת האחריות. טוב, הדברים האלה נאמרו מתוך חזון, כן? כשהוא רואה את אירופה מתמוטטת, אז הרב אומר, טוב, זה התמוטטות של אירופה, סימן שמשהו אחר צריך לקום במקום, וזה מדינת ישראל, כן. זאת האמת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא החליט המחזיר שכינתו לציון. ומאז נעשו כל מיני בלגנים בעולם. הטענה מה? שהיהודים הם בכוונה גרמו למלחמות האלה וכו'. כן, זה ממש, לא יודע, האם לכל שטות צריך לי... האם לכל שטות צריך להתייחס? זאת השאלה. כן? אני חושב שבכלל מתחת לכנסת יש שם מפעל גדול להמבורגר שמסתתר בדמות של פרלמנט. אבל בעצם שם מייצרים המבורגר בזול. כן? אפשר להגיד את זה. בדקת? אולי זה נכון.
זה בטוח.
כן.
אבל המדינות שבאנו מתחת לכנסת אולי הם מאשרים את זה.
בוודאי, בוודאי. טוב, אנחנו עוברים בזה לפרק ת'. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם, דורש הוא את בניין האומה הישראלית. זה מעניין מה שהוא אומר כאן. אנחנו נדרשים, בגלל שהעולם מתמוטט, צריכים להתחיל לעבוד ולהציע אלטרנטיבה. כן, זה עבודה גדולה, כן. מי זה ישראל עושה? ישראל זה לשון זכר. עושה. כשאתה אומר ישראל עושה, אני מתכוון למדינת ישראל.
מדינת ישראל.
לא, כשאומרים מדינת ישראל, אז אומרים ישראל עושה. אם אתה מדבר על עם ישראל, אתה אומר ישראל עושה. כן, בזמנו של הרב קוק, מדינת ישראל עוד לא הייתה קיימת.
לא, אני מדבר על עם ישראל.
עם ישראל, אז תגיד עושה.
עם ישראל לא עושה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מפעיל את עולמו בעולם.
כן.
ועכשיו יבוא וישראל צריך להקים את הבניין. זאת אומרת, לכאורה יש כאן בעצם אמירה מרומזת אולי לשלושת השבועות שהוא מקבל אותם, שלא צריך למרוד, לא צריך לעשות.
אני שואל אותך, מאיפה לקחת שמה שהוא אומר כאן זה שעם ישראל לא צריך לעשות כלום? הוא אומר להפך, הוא אומר, כיוון שהעולם מתמוטט, זה דורש את בניין האומה הישראלית. העולם זה כלומר אירופה. העולם מתמוטט, זה לפניו. זה קורה באירופה בימיו. כן, מלחמת העולם הראשונה. אהו, מה, אתה הייתי? הוא רואה את מלחמת העולם הראשונה, הוא רואה מול עיניו את ההתמוטטות של התרבות המערבית וערכיה. הוא אומר, הדבר הזה דורש שיופיע משהו, כוח חדש, זה אלטרנטיבה רוחנית. עכשיו, ממי זה דורש את זה? גם מהקדוש ברוך הוא, גם מעם ישראל. הוא לא אמר כאן מי עושה את זה. מובן? והרי היה שבימיו התחילו לעשות את זה אנשים. הרצל, המתיישבים וכדומה. כן? הם פעלו את זה. אז דווקא הוא לא מקבל את שלושת השבועות. יותר מזה, הייתה חוברת בשם אור לישרים, שיצאה בעקבות הקונגרס הציוני הראשון של התנגדות של ארבעה רבנים להסתדרות הציונית. ושם על הראשונה הובא הרעיון של שלושת השבועות בתור גורם מלחתי. ויש הערות של הרב קוק בכתב ידו נגד החוברת הזאת, כולל על שלושת השבועות. אז כשאנחנו יודעים שעמדתו של הרב קוק הייתה ששלושת השבועות הן לא תקפות מבחינה הלכתית. ארבעה רבנים. כן, היה שם רב חיים מבריסק, המוערשה במילובביץ', הרב נתן אדלר מלונדון, ועוד רביעי אחר, אני לא זוכר מי זה היה. אני חושב אולי הרבי מגור. לא, לא, הרבי מסתמר, הוא בכלל לא היה בעניינים הזה. כן, זה חוברת אור לישרים המפורסמת. טוב, אז איפה היינו? בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם, דורש הוא את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. שמה תגיד? בסדר, אז תעסוק בהפצת יהדות, מה אתה צריך לייבש ביצות? כן, חבל על האנרגיה. אומר הרב קוק, לא. דווקא בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. להפוקה מדעתו של הרמן כהן. הרמן כהן בזמנו טען שאם יעסקו בהקמת מדינה, העם היהודי יאבד את ההתעסקות שלו בתפקידו האוניברסלי. כן? כלומר, אתם תעסקו בפוליטיקה במקום לתקן את העולם. מסביר הרב קוק, לא, אתה לא מבין. כדי לתקן את העולם צריך פוליטיקה. כן? זה פוליטיקה קוסמופוליטית. כן? פעם מישהו שאל את הרמן כהן, תגיד, מה כל כך מעצבן אותך? למה אתה כל כך נגד הציונים? אז הוא אמר, הבחורים האלה, הם רוצים להיות מאושרים? עד כאן קושייתו. כן, טוב. מי זה הרמן כהן? הרמן כהן? אתה לא יודע מי זה הרמן כהן? מי אתה? כן. אז קודם כל תדע מי אתה, אז תדע מי זה הרמן כהן. הרמן כהן היה פילוסוף יהודי בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20. אפילו חזר בתשובה. היה נאו-קנטיאני. כתב ספר דת התבונה ממקורות היהדות. ועוד כמה ספרים. יהודי יקר. כן? רק מה? הוא היה נגד הציונות. מסיבות מהותיות. הוא אומר, עם היהודי יש לו תפקיד אוניברסלי, עכשיו הם יתעסקו בייבוש ביצות, חבל על הזמן. אומר הרב, לא. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. יותר כבישים, יותר רוחניות. ככל שיש לך יותר גינות מטופחות, כך נשמת האומה מתפרצת יותר. וכולו הוא, הרוח של עם ישראל, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם, המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. עד כאן מובן. רוח השם מלא בה. רוח שם מלא בקרבה. ואי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו להיות שוקט בשעה גדולה זו מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה. עורו וקומו על תפקידכם. כל השם קורא בכוח ומתוכיות נשמתנו מתנועות החיים אנו מבחינים אותו. ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו, לעמוד החן על רגלי אופיו הרוחני. מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, ומה יודעת אופיה של אלוהיה? התרבות העולמית מתנודדת, רוח האדם נחלש, מחשקים מכסים את כל העמים, החושך יחסי ארץ וערפל לאומים. מאיפה לקוח הפסוק הזה? ישעיהו פרק? כמעט. זה לא רע. תוסיף עוד 31, יוצא? סמך, נכון? כן, פרק סמך. כי הנה החושך יחסי ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זרחך. נכון? כך אומר ישעיהו בפרק סמך. יפה. אז מה שאומר כאן, התרבות העולמית מתנודדת, רוח האדם נחלש, מחשקים מכסים את כל העמים, החושך יחסי ארץ וערפל לאומים, והשעה הגיעה. אור עולם, אור אלוהים אמת, אור אלוהי ישראל, המתגלה על ידי עמו המפלאים, צריך הוא להתגלות בהכרה, והכרה צריכה לבוא באומה פנימה, להכיר את האחדות של כוחותיה היא, להכיר את השם השוכן בה, ובהכירה כי יש אלוהים בקרבה, תכיר איך לחשוף את מבוע חייה, תדע להעמיד חזון עמדתה על מקורה העצמי. כלומר, תחזור בתשובה, מתוך כך תקרין. תחזור בתשובה למה? לדתיות של גלות? בוודאי שלא. חס ושלום. חס ו...
חס
וקרפס. לא, ושלום אומרים. לא, לא. או וחלילה. לא, וקרפס זה לא קשור לעניין. כן, ודאי. לא לשאוב מבארות זרים מקרועה, כי אם לדלות ממעמקיה. כלומר, בתוך היהדות נמצאים באופן פוטנציאלי, באופן גנוז, כל האוצרות הנדרשים לתיקון התרבות העולמית. זה קצת משונה, כי כשרואים איך אתה נראית היהדות בימי הרב קוק, או אפילו איך היא נראית בימינו, אתה שואל את עצמך מה באמת, הוא מדבר ברצינות. איפה ביהדות נמצאים כל הדברים האלה? אז העין החודרת של הרב קוק אומרת ככה, שכל הדברים האלה נמצאים בצורה מיובשת ומקומטת. רק תרטיב אותם, זה יצמח. כמו נבגים. כן? בדיוק. זאת אומרת, זה נמצא שם. אתן לכם דוגמה. פעם, לפני הרבה שנים, הכלכלנים של ממלכת ישראל היו צריכים לעשות חשבונות והתחשב בזה שיש שמיטה, בזה שעם ישראל מפריש תרומות ומעשרות, בזה שיש יובל, כל זה השפיע על המחזור הכלכלי של המדינה. נכון? בימינו, מה נשאר מתרומות ומעשרות? שאדם מביא בננות הביתה, מחפש איפה זה קצת רקוב, חותך את החלק הרקוב, אומר עליו דברי כישוף, שם בסקית ניילון, ובחרדת קודש זורק את זה לפח האשפה. נכון? זה הפך להיות איזה מין טקס פולחני דתי, לא רחוק מהוודו. נכון? מה שפעם היה חלק מן המחזור הכלכלי, הפך להיות איזה מין משהו פינתי כזה בתוך המטבח, שאף אחד לא מבין בכלל על מה מדובר. כן? כמו שמשל אפילו החזוני שהגדיל לעשות, שאמר שאדם שלא זוכר את כל הנוסח ולא מבין את כל הנוסח, יאמר, יוקח חתיכה קטנה ויאמר, כל דיני תרומות ומעשרות יחולו כנוסח שברשותי. אז סיפרו לי שפעם הייתה איזו אישה אחת צדיקה שהייתה מוכרת פיצוחים בשוק, ואמרו שהיא מאוד מאוד מקפידה על תרומות ומעשרות. אז מישהו הלך לבדוק, ומה התברר לו? שכל בוקר היא לוקחת קצת מעסקים של הפיצוחים, וזורקת ואומרת, זה בשביל החזוניש. כן. כן. אז זה מה שנשאר. מה נשאר מן היובל? במוצאי יום כיפור תוקעים בשופר. זה זכר ליובל. היובל פעם זה היה שחרור העבדים, חזרת הנחלות, שמיטה נוספת. בקיצור, בלגן שלם בכל החברה כולה. ונשאר מזה תקיעת שופר טקסית פולקלורית בסוף יום הכיפורים. זאת אומרת ש... כן, כלומר, זה, תקטירים בשופר, זה סימן שעוד מעט אפשר לאכול, נכון? כן, אז מה זה אומר כל הדברים האלה? הדברים האלה הם מגוחכים הרי. הם מגוחכים, אבל הם שריד של דבר גדול, שעתיד להתחדש בצורה יותר גדולה. לכן בינתיים זה קיים בצורה מקומטת. לכן אומר הרב קוק, אם אני מסתכל במעמקיה של היהדות, אני רואה שבתוך היהדות נמצאים כל היסודות שיאפשרו מהפכה תרבותית. רק צריך לדעת להוציא את זה. כן, מה אתה רוצה?
אני רוצה לתת זכות לחבר'ה שחיו באמצע המאה ה-19, היו מקופפים מטבעות, היו חוברים כמויות גדולות של פירות מהשדה.
היו גם מקופפים בננות. כן, שזה תפקיד לא פשוט. איך תנסה? טוב, אכן אומר הרב, לא לשאוב מבארות זרים מקרועה, כי אם לדלות ממעמקיה, תדלה רצון מעומק תפילתה, חיים מבאר תורתה, אומץ משורש אמונתה, סידור מיושר שכלה, גבורה מעוז רוחה, וכל העולה על שפרירי שמיה, הכל מרוח אלוהים המרחפת על מלוא היקום, מימי בראשית עד אחרית. כן. איך מרטיבים? המציאות עושה את זה. המציאות של מדינת ישראל מפריחה מחדש את כל המרכיבים של הזהות שלנו שהיו מקומטים. למשל, יש לנו חקלאות, יש לנו צבא, יש לנו מדינה, יחסים בינלאומיים, סוציולוגיה, הרבה בעיות, נכון? מכל הגלויות ועם כל הבעיות. זאת אומרת שהכל, ויש לנו שפה, כל הבעיות שיש. הטיפול בבעיות מצמיח את הכוחות מחדש. בין היתר גם דרך התרבות. כן? משהו מתפתח מבחינת התרבות. ומשיב לעם ישראל את התרבות הנבואית הקדומה. עכשיו צריך להבין, זה כלל העולה מכל מגזרי האומה ולא מהדתיים. אלא גם לדתיים יש חלק בהתפתחות הזאת.
כל המתחים שיש במדינה
הם מתחי בירורים. כן, מתחי בירורים של הזהות שלנו. מצוין, כן, צריך לברך על זה. זה כמו שאתה רואה אדם שהיה בתרדמת והוא מתעורר. מתעורר, כואב לו. מצוין, סימן שהוא חי. כן? כי אני איתכם נאום השם, צבאות. את הדבר אשר קראתי איתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו. כל הדעות יתיישרו. כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתקוממותנו. כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם, ויתלבשו בלבושי יקר. יזניחו את כל פיגול, כל טמא וכל תיעוב שבקרבם, ויתאחדו לינק מתעלילי אורות הקודש, אשר הוכנו מאז לכל גוי וכל אדם, בבאר ישראל. כלומר, אנחנו נקים משרדי תקן ישראל, ישראלי לאמונות השונות ולדתות השונות, יבואו אנשים מכל קצווי העולם, אחד יאמר, שלום, כבוד הרבנים, יש לי פה אמונה, אינני יודע מה לעשות עם זה. אומרים לו, תשים את זה על השולחן, תפתח את זה בעצמך. פותח, אומרים לו הרבנים, עם כפפות, אומרים לו, את זה תוריד. כאן תחזק, כאן תוסיף. בסדר? גמרת, אפשר להבריק את זה, ואז תיקח את המוצר החדש הזה אל האומה שלך. מובן? טוב. מה?
אני רוצה לשאול,
זה מזכיר לך מה העת? כן, זה בדיוק מה שאומר כאן. ברכת אברהם, הנה קראת את זה, נכון? ברכת אברהם לכל גויי הארץ, תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בענייננו בארץ ישראל. כן, כלומר יש לנו פה איזשהו תפקיד, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז אנחנו מקימים כאן את המרכז הבינלאומי לבירור האמונות והדתות והאידיאולוגיות וכו'.
מה זה תללי אורות הקודש?
מה זה תללי אורות הקודש? כן, כן. כלומר, לכל אומה יש פה אוצרות, והם באים לקחת מאיתנו את מה שמתאים להם. זאת אומרת, לנורווגים יש תללי אורות שממתינים להם אצלנו. מובן? למה? יבואו הנורווגים אלינו, יגידו, אנחנו רוצים לדעת כיצד לקדש את נורווגיה. מה אתם צריכים? יש לנו פיורד, לא יודעים מה עושים עם זה. איך מקדשים פיורד? תחול רוח הקודש על חכמי הסנהדרין, יגידו, פיורד מקדשים על ידי כך וכך. בסדר? למה זה פיורד? פיורד. זה משהו. מה אתה אומר? זה משהו יפה. הוא אומר, פיורד זה משהו יפה. כן. טוב. יש רק בעיה אחת. יש איזה יהודי, הרב אורי זוהר. הוא מספר בספר שלו על שבו הוא... בספר שלו שבו הוא מתאר כיצד הוא חזר בתשובה, אז הוא מספר שזה התחיל כשהוא היה בנורווגיה, בטיול עם אשתו, וראו את הפיורדים היפים. והרגישו רע. הם הרגישו רע, זה היה יותר מדי מאיים מבחינתם, ונזכרו בארץ ישראל, וחזרו הביתה. ככה זה התחיל. דווקא הפיורדים גרמו לו לחזור בתשובה, דווקא בתור דחייה. כן? הפיורדים זה מקום שבו הים חודר בין ההרים. כן, כן, זה בא מהקרחונים שנמסו וכו'. כן, טוב. יש באילת משהו שמתיימר להיות דומה לזה. כן, יש איזה מקום. טוב, אז איפה היינו? כן, אז יש לנו עבודה לעשות איתם. כן, בנייננו בארץ ישראל, החורבן העכשווי הוא הכנת תחייה. אני זוכר שפעם הגיע אליי איזה גוי. אמר לי, גוי מאחת המדינות באירופה. אמר לי, תראה, אני גדלתי כנוצרי, אבל אני כבר לא מאמין בזה. אני אחד המומחים הגדולים בעולם לתורות המזרח, אבל אין לי משיכה לזה. ואני יודע שיש אל אחד שברא את העולם ובחר בישראל. ולכן באתי לבקש ממך שתגיד לי מה עליי לעשות כדי להידבק בבורא. אבל אל תדבר איתי על שבע מצוות בני נוח, כי את זה אני כבר עושה. אז אמרתי לו, אם כך, הדבר הפשוט שאתה צריך לעשות, זה לקחת עגלת סופרמרקט, להסתובב בין המדפים של היהדות, ולקחת משם מה שאתה רוצה. אמר לי, לא נכון. כי זה דבר השם. אם זה דבר השם, זה לא יכול לבוא מיוזמה שלי. זה צריך לבוא דרכך, עליך להגיד לי מה עליי לעשות. מובן? לא, עגלת סופרמרקט, ולהסתובב בין המדפים של היהדות. אתה שואל מה הנמשל? יש ביהדות הרבה דברים. יש הרבה רעיונות, יש הרבה הלכות, יש הרבה מנהגים. שיקח מתוך זה מה שהוא מרגיש שמתאים לנפש שלו. בסדר? עגלת הסופרמרקט זה לא... זה משל. כן, בסדר. אז כיוון שהוא אמר לי, לא, זה דבר השם. אתה צריך להורות לי, כלומר, הוא רואה בי, כיוון שאני רב יהודי, אני הצינור שדרכו הוא יכול לדעת מה השם רוצה ממנו. אז מה שעשיתי, התחלתי לשאול אותו שאלות אישיות, על החיים שלו, דברים שמעניינים אותו, ומתוך כך הגעתי למסקנה, מה הדברים שיכולים להתאים לו. ודאי שזה צריך להיות לאומי. הבאתי דוגמה של אדם פרטי. באופן אמיתי זה לא צריך להיות כמו שזה קרה, אלא זה צריך להיות שלמשל נשיא ארצות הברית יבקר אצל נשיא מדינת ישראל ויבקש ממנו הדרכות כיצד לקדש את אמריקה. ואז נשיא מדינת ישראל צריך להגיד לו איך עושים את זה. איך נשיא מדינת ישראל ידע איך עושים את זה? מה? לאיזה רבנים? ייגש למכון מאיר. הנה הרב דוב ביגון, יגיד, כבוד הרב, אובמה שואל אותי מה עושים? מה עושים? ואז הרב ביגון יגיד לו שיבוא למכון מאיר. כן. החורבן העכשווי הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית. אור חסד עליון מתנוצץ. מה זה חסד עליון? יש חסד לא עליון, יש חסד עליון. חסד לא עליון, מה זה? לא, זה חסד לעומת דין. וחסד עליון זה המגמה הכללית של כל המציאות. החסד שעומד ביסוד הדין. מאחורי כל דין יש מגמה של חסד שהולכת ומתפשטת בעולם. זה נקרא חסד, אור חסד עליון. שם השם, אהיה, אשר אהיה, הולך ומתגלה, הוו גודל לאלוהינו. על מה הוא מדבר? מה זה הוו גודל לאלוהינו? מה זה אהיה אשר אהיה? אם צריך להוות, לתת גודל לאלוהינו, משמע שבלי זה יש קוטן לאלוהינו. נכון? כתוב בספר נחמיה, על אנשי כנסת הגדולה, ויקראו בשם השם הגדול. משמע שיש שם השם הקטן. נכון? משמע שיש תפיסה קטנה של האלוהות, ויש תפיסה רחבה של האלוהות. נכון? וזה בא לידי ביטוי בשמות האלוהיים. ויש איזו התפתחות היסטורית שגורמת שהקונספציה האלוהית, התפיסה של האלוהות, הולכת ומתרחבת במהלך הדורות. כן? איך זה הולך? פשוט מאוד. יש אגב קלטת על זה, יש שיעור שלי בערוץ מאיר, נקרא שמות הבורא. אפשר פשוט להקליד, לי אין זמן, אבל אולי יש זמן, תקליד ותמצא שמות הבורא, ושם אני מסביר את זה, אבל אני קצת אסביר כאן. מי שברא את העולם, איך הוא נקרא בתורה? אלוהים, נכון? בראשית, מה אמרת? אלוקים? לא, אצלי כתוב אלוהים. כן? אני לא מוסיף קוף. קופים זה לא דבר מכובד. נכון? לקדוש ברוך הוא. אלא... איזה מילה? קוף? ודאי צריך להגיד אלוהים. מה זאת אומרת? אסור לכנות שם לחברו. אז לקדוש ברוך הוא אתה תכנה שם. איזה מין דבר זה. כן. רגע. בבריאת העולם... אז מי שבורא את העולם נקרא בשם אלוהים. כאשר הוא מוסיף את האדם, פתאום מופיע שם חדש. השם אלוהים, יוד כה וו כה, אלוהים. נכון? ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. לוקח הרבה דורות, עד שסוף סוף יש מי שמקבל את האדנות של הבורא עליו. זה אברהם. ויאמר אדוני אלוהים, במה העדה כי רשנה, ושמה זה שם אדנות. כלומר, יש התפתחות של ההופעה. כשהקדוש ברוך הוא נותן הבטחות, אז הוא נקרא בשם אל שדאי. כאשר הוא מקיים את ההבטחות, נקרא יודקה ובקה. כן, והערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב, באל שדאי. ושמי השם, לא נודעתי להם. כיוון שהבטחתי עם הבטחות ולא קיימתי, לכן בעצם התנהגתי רק כאל שדאי, לא כהוויה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי. כיוון שהגיע הזמן לקיים, אז נקרא שם הוויה. נכון? אבל כל זמן שאין לו מדינה, אז הוא לא יכול להיקרא צבאות. מיום שנברא העולם, לא היה מי שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאה חנה וקראתו צבאות. שנאמר, השם צבאות אם תראה בעוני המתך. כלומר, חנה רצתה שיוולד ממנה שמואל, שהוא הנביא שעל ידו יכולה המלכות לקום בעולם. לקום בישראל. ואז הקדוש ברוך הוא נקרא בשם השם צבאות. מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא ממשיך לקיים את בריתו עם העם הישראלי, למרות הפשלות שהם עושים. ואז הנביא ישעיהו מכנה אותו בשם קדוש ישראל. בסדר? וכאשר חרב המקדש, אז הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אלוהי השמיים. הוא רק בשמיים ולא בארץ. ובתקופת בית שני אנחנו רואים בספרות החיצונית שהקדוש ברוך הוא נקרא באופן קבוע בשם שמיים. וחרב הבית השני, גם זה הפסיק, ואז הקדוש ברוך הוא הפך להיות מושג פילוסופי, מופשט. איך קוראים לו? הקדוש ברוך הוא. בסדר? הקדוש שהוא הברוך. הנבדל שהוא הקרוב. כן? זה מושג פילוסופי הפך להיות. ולקראת צאת הגלות, צאתנו מהגלות, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם צור ישראל. נכון? לי דיבר צור ישראל, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל וכו'. כן? כלומר, השם צור ישראל זה לידה חדשה, ואנחנו הולכים ומתקדמים. לקראת איזה שם? אהיה אשר אהיה. השם הזה הופיע פעם אחת בהיסטוריה, במעמד של הסנה, ונעלם. הוא נשמר לעתיד לבוא. מה פירוש שאהיה אשר אהיה? למעלה מכל ההגדרות. כמו שאתה אומר, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. מה פירוש יהיה מה שיהיה? מה פירוש יהיה מה שיהיה? לא משנה, נכון? בכל מצב. אהיה אשר אהיה, בכל מצב. זאת אומרת, למעלה מההגדרות. בסדר? אז זה מה שהולך ומתברר דרך כל המהפכות הפילוסופיות והרוחניות, דרך האתאיזם המודרני, דרך הכפירה החילונית, מתברר שם אהיה אשר אהיה. האדמו"ר הרש"ב מלובביץ' אמר, אם חס ושלום, אם חס וחלילה, יעלה בידם להחזיק בארץ כמו שמדמים בנפשם, יתמאו וישקצו אותם בשיקוציהם ומעלליהם הרעים, ויעריכו בזה את אורך הגלות. האם תנועת חב"ד דוגלת בדרך זו כיום? התשובה היא, כן. מה? רגע, רגע, רגע. הרבי אמר שמשנת 90, מה כן התחלת הדיגולה? המדינה? לא המדינה. זה שמחזיקים בארץ ישראל, זה התחלת הדיגולה? זה חידוש. עד כמה שאני הבנתי, הוא מתכוון יותר לומר, אולי אני טועה, צריך לראות בפנים, שכיוון שהרבי מלובביץ' פעל את פעולתו, אז זה כבר התחלת הדיגולה. לא שהמדינה היא התחלת הדיגולה. בסדר? זה הפרש עצום, כלומר אין ערך למעשה הציוני לפי הרבי מלובביץ'. למעשה הציוני יש ערך כזה? זה חידוש גדול, אני רוצה לראות את זה בפנים. בסדר? אבל לפשטות, העמדה של חב"ד עד עצם היום הזה, זה שאנחנו בגלות, ושהמעשה הציוני אין לו שום קשר לגאולה. בסדר? אלא צריך להתכונן לביאת המשיח. מה זה להתכונן? איך היכונו לביאת המשיח לפי חב"ד? על ידי עשיית מצוות. אתה תניח תפילין, תיתן צדקה, תדליק נרות שבת, זה ייכונו לביאת המשיח. כן, אבל לא המעשה הפוליטי, התיישבות, צבא וכולי.
ואחרי שזה כבר נעשה, אפשר להגיד שזה...
לא, אחרי שזה נעשה, אז בדיעבד בוא נעודד את זה. כן, כלומר, לפי הרבי מלובביץ' היה אסור להקים את המדינה. אבל מאחר והקימו אותה, אז צריך לתמוך בה. כן, בניגוד לרבי מסתמר שאומר שהיה אסור להקים ולכן צריך לבטל אותה. הרבי מלובביץ' אומר לא, היא קמה בחטא אמנם, אבל זה כבר קיים, הילד נולד, צריך לטפל בו. זה משהו אחר. זה בניגוד לדעת הנביאים שאמרו שמדינת ישראל היא הגאולה. כן, טוב, יש כמה דעות ביהדות. אבל הנביאים הם סוברים דווקא שמדינת ישראל זה לכתחילה, זאת היא המדינה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו לתת לנו. אז אם כך, לפי הרב כאן, אנחנו נמצאים בעיצומו של מהלך שכולל בתוכו גם מהפכה רוחנית. והמהפכה הרוחנית היא גוררת בעקבותיה גם שבירות מנטליות שמבטלות גם, כאן הוא לא מפרט את זה, אבל במקומות אחרים הוא מפרט, שכוללות גם את התפרקותה של התפיסה הדתית הקלאסית. והתחדשותה באור עליון. ולכן אין פלא שיש משברים בדרך לזה. חלק מן המשברים מנדבים את עצמם החילוניים כדי לעשות את זה, וגם הדתיים. טוב, עד כאן ברור. טוב, אז זהו, שלום.